בשמיני למרץ חוגגים בכל העולם את יום האישה הבינלאומי, ולכבוד האירוע החשוב הזה נפגשתי עם האחת והיחידה, דוקטור עדי ניניו גרינברג, לשוחח על נשים בחלל. היי עדי, מה העניינים?
מצוין, מה שלומך?
שבח לאל, או למפלצת הספגטי, או לכל אחד למישהו מאמין. לפני שאנחנו צוללים להיסטוריה של נשים בתחום החלל, אני רוצה להציג אותך בקצרה, כדי שהמאזינים הנפלאים שלנו ידעו קצת עם מי אני משוחח. את התחלת את הקריירה המקצועית שלך בתחום החלל עוד בצבא, שירתת בחיל האוויר, שלדעתי בתקופתך עוד נקרא לזמן קצר חיל האוויר והחלל, והשתחררת בדרגת רב סרן לאחר תפקיד של ראש מדור טכנולוגיות חלל ולוויינות, נכון?
נכון מאוד.
מודה באשמה?
מודה.
יפה. דרך אגב, מה המעורבות של חיל האוויר בנושא חלל היום?
היום לחיל האוויר יש מעורבות בכמה חלקים. קודם כל, כבר אין ענף חלל ולוויינות, זה הפך להיות מדור לוויינות בתוך מחלקה שעוסקת בכלים בלתי מאוישים, שזה, אפשר להסתכל על לוויינים גם כעל כלים בלתי מאוישים, או יותר נכון מאוישים מרחוק, ולכן זה נמצא שם, הפעילות שם בהחלט צומצמה, אבל יש שם גם את החלק שהוא חלק, אני חושבת, יותר מסווג, שאולי אני לא אפרט עליו כאן, אבל של כל האנשים שבעצם דואגים לכך, שאנחנו נוכל להפיק מודיעין עבור חיל האוויר, בעזרת אדמות לוויינים. וכמובן, את כל הפעילות של תקשורת לוויינית, של כלים באוויר.
יפה. אחרי הצבא, את התחלת בלימודים לתואר ראשון בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים באוניברסיטת תל אביב. לאן התואר הזה לקח אותך?
אז כשסיימתי, למעשה אני התגייסתי פעמיים. בתפקיד הראשון שלי הייתי קצינת מבצעים בחיל האוויר, וכשהשתחררתי עשיתי את התואר הראשון. לא הייתה לי שום כוונה לחזור לצבא, רציתי ללמוד כמו כל אחד, וחלום הילדות שלי היה להיות חוקרת חלל או מדענית חלל, זה בערך מ-1985 כשראיתי את הסרט בחזרה לעתיד, וראיתי איך בונים מכונות זמן וחוזרים אחורה בזמן, וזה מאוד הלהיב אותי, וחזקתי את החלום הזה הרבה זמן, והחלטתי שאני רוצה ללמוד חלל ופיזיקה, שזה שני דברים שמאוד מעניינים בעיניי. אז עשיתי את התואר הראשון, וכשסיימתי אותו, הוצאה לי הצעה להמשיך למסלול של דוקטורט ישיר בחול, בתחום של שביטים, במעבדה לחקר שביטים, ובמקביל קרה דבר מאוד מעניין, וזה מאוד מעניין איך החיים לוקחים אותנו לכל מיני כיוונים שבכלל לא, מה שנקרא, האדם מתכנן תוכניות,
אלוהים צוחק,
או מפלצת הספגטי, או מפלצת הספגטי, בדיוק. ובאותה תקופה היה יריד תעסוקה באוניברסיטת תל אביב, עם כל מיני חברות, זאת, זה היה בשנת 2000, כן, בתקופת בועת ההייטק, שמי זוכר אותה, עם כל הקורונה וכל זה. והיו כל מיני חברות שבאו לגייס סטודנטים, והיה גם דוכן של הצבא, גם של חיל האוויר, וגם של חילות אחרים בצהל, והוצא לי לבוא ולהצטרף.
רגע. זה מעניין.
כן, בוא נדבר על זה.
את הולכת שם, רואה דוכנים של כל מיני חברות הייטק וכאלה, ורואה דוכן של חיל האוויר, את בכלל מתקרבת? איך כאילו הגעת למצב שאת מדברת איתם? לא, באמת, זה מוזר.
זה קשור לעובדה שאני גדלתי בבית ציוני. באמת, בלי קלישאות ובלי ככה, אתה יודע, משפטים מפונפנים מדי, זה מאוד דיבר אליי. דיבר אליי תמיד, הנושא של לתרום למדינה, נמצא, זה ערך בעיניי. זה לא פחות חשוב מדברים אחרים, ולכן ניגשתי ככה, וכל החברים שלי עמדו מסביבי ואמרו לי בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו, על מה את חושבת לעצמך, אבל באתי לשמוע, וזומנתי לראיון בכלל בחקה במלח, חקר ביצועים, ואני לא אשכח את ראש הענף היקר שראיין אותי בזמנו, ואמר לי, תשמעי, את מאוד מתאימה, אבל את יודעת שלחיל האוויר יש גם ענף חלל ולוויינות, אולי זה מעניין אותך, אם את רוצה אני אעביר את קורות החיים שלך. וכך היה, הוא העביר את קורות החיים שלי אל סגן אלוף אלדד שמש, שהיה ראש ענף חלל ולוויינות דאז, והגעתי לראיון, וזהו, והחלטתי שבועת ההייטק וכל החברות מסביב וכל מה שקורה הם מעניינים, אבל יש דברים מעניינים וחשובים יותר, והחלטתי שאני מתגייסת עוד הפעם. אז לבשתי מדים, עשיתי את כל תהליך החיול מחדש בתל השומר,
וואו.
אי שם בשנת 2001, ושובצתי למדור לווייני סוף, שהמפקד שלי היה אז רב סרן מאיר חן, ואיתי במדור ישר.
היקר.
היקר מאוד, היקר מאוד לי. ואיתי במדור, היו אנשים, אפילו בענף, היו כמה מדמויות החלל המוכרות, את דודי זוסימן, חלק איתי חדר, אופיר עזריאל וקובי שושן היו במדור לידי, ואלדד שמש פיקד על כולנו, וזאת הייתה, והיה גם את מאיר מואלם כמובן, ראש מדור טכנולוגיות חלל.
כמובן.
וזאת הייתה תקופה נהדרת, ממש הימים הראשונים של ענף חלל ולוויינות, והרגשנו שאנחנו, שזאת שליחות, זאת שליחות אמיתית, להוביל את הפעילות, בעצם לשלב את כל מה שחשוב לחיל האוויר, בתוך מערכת, או בתוך תוכנית החלל הביטחונית של ישראל. איפשהו במהלך הדרך עברתי מענף חלל, לענף מודיעין אוויר, ואז גם הייתה מלחמת הלבנון השנייה, שם קודמתי לתפקיד, הייתי ראש מדור חוזי, עסקתי בפעילות של מערכות מודיעין על גבי מלאטים, ביקרתי את תעשיות הביטחון לא רק בתחום החלל, אלא גם בתחום המלאטים, שזה היה באמת דבר מרתק מבחינתי, ואחרי משהו כמו 3 שנים חזרתי שוב לענף חלל, במגוון של תפקידים, ובתפקיד האחרון הייתי ראש מדור טכנולוגיות חלל. ובשנת 2012, בחופש הגדול, החלטתי שאני מסיימת עם, עם השירות, וחוזרת לעשות דוקטורט. ואני חושבת שגם תוך כדי שאני מדברת, משתנה לי הכל ככה מדיבור מבצעי לדיבור יותר רך אקדמי. הרגשתי את זה אפילו עכשיו כשדיברתי. והתחיל המסע שלי. פניתי לפרופסור עקיבא ברנון, שהיה... אפשר לומר, אחד האנשים הכי, היום הוא נפטר לפני כמה שנים, לצערי הרב, אבל באמת היה אחד האנשים שהובילו את תחום המדעים הפלנטריים בארץ וגם בעולם, והוא הציע לי לבוא ולעשות דוקטורט אצלו במעבדה לחקר שביטים, דוקטורט במסלול ישיר, עם התואר השני בפנים ועם כל מה שצריך, חבילה אחת גדולה. הוא סיפר לי על משימת רוזטה, שנמצאת בדרך לשביט צ'רויומו וג'רסימנקו, או 67P, כמו שאנחנו קוראים לו, וזה שווה את ליבי, וזהו, and the rest is history. אני חזרתי לאקדמיה, במעדורה מלאה, מה שנקרא, ועשיתי תואר שני ודוקטורט במעבדה לחקר שביטים, ביחד עם עקיבא ברנון, אחת המנחות שלי הייתה דוקטור דיאנה לאופר הנהדרת והבאמת מובילה בתחום, ואחרי שפרופסור עקיבא ברנון נפטר, אז פרופסור דינה פריאל ניקובת שהייתה ועדיין אחת המובילות בתחום המדעים הפלנטריים, בעלת שם עולמי, החליטה שהיא ממשיכה איתי את הדרך, ומשלימה איתי ביחד את הדוקטורט, וכך היה, וזהו, והשלמנו את המשימה ביחד. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי בעצם מכל הסיפור הזה, זה שאני מסתכלת היום, נגיד אם אני, אפשר לומר שאני יזמית גם בתחום החינוך לחלל, בני נוער וילדים, אני מרצה הרבה ויוצא לי לכתוב לא מעט תוכניות חלל ולהרצות בפני תלמידים, ואני מתפעלת כל הזמן מהאושר בעין של התוכניות, המגוון. אני חושבת לעצמי שלנו לא היו את כל הדברים האלה, ו... בעצם אני בניתי את המסלול של עצמי, זאת אומרת, לא הייתי עתודאית ולא ידעתי מה הולך לקרות, ובכל שלב פשוט פגשתי את האנשים המתאימים, ועם הלהט והרצון שלי שפגש את ה... הם בעצם זיהו בי מישהי שיכולה, שאפשר לרוץ איתה ביחד קדימה, או לסייע לי לרוץ קדימה, וכך היה, וכל האנשים האלה שדיברתי עליהם, עד עכשיו בעצם נתנו לי את ההזדמנות ועזרו לי להתקדם קדימה, והיום אני מנסה לעשות את אותו דבר בשביל הדור הבא. אני ככה סוגרת מעגלים.
זה יפה מאוד. רציתי לשאול, ודי ענית על זה, אבל את עושה דוקטורט במעבדה למדעים פלנטריים. אנחנו מדברים עכשיו על יום האישה והילדה והנערה הבינלאומי.
נכון.
כמה נשים עושות דוקטורט יחד איתך שם באותו זמן במדעים פלנטריים? עכשיו... זו הייתה השאלה שלי, תוך כדי זרקת שמות של שתי פרופסוריות, אז כנראה שיש, אבל מעניין אותי באמת, מה אחוז הנשים בתחום הזה?
צריך להגיד שבתחום האקדמי, יש נשים שעוסקות בחלל, בכל האקדמיה בישראל, בכל האוניברסיטאות, וצריך גם להגיד שנשים עוסקות בחלל במגוון של תחומים, זאת אומרת, זה נכון שאני עסקתי במדעים פלנטריים, אני עוסקת במדעים פלנטריים, אבל יש גם אסטרופיזיקה, שזה חקר החלל הרחוק, ויש גם הנדסה וטכנולוגיה, הנדסת חלל, ויש גם תצפיות מהחלל אל עבר כדור הארץ, ובכל אחד מהתחומים האלה יש נשים. האם יש מספיק? התשובה היא ממש לא. אני חושבת שאנחנו רחוקות מהיד, ואין סיבה שזה יקרה. אני מסתכלת על כל על נשים שהן קולגות שלי, ואני מתפעלת כל יום מהפעילות שלהם, מהעשייה שלהם, גם בתחום האקדמי, וגם כמעוררות השראה. כי הרי זה לא חוכמה להצליח. החוכמה היא גם לפלס את הדרך ולבנות את, בעצם לטפח את הדור הבא, כדי שכשעושים דוקטורט במעבדה לחקר שביטים, לא נהיה שם לבד.
כן. אז סיימת באמת את הדוקטורט לפני שנה בערך או משהו, אני זוכר.
כבר שנה וחצי.
כן,
כן.
אני זוכר בפייסבוק את,
נכון.
את הפוסט על זה. והיום את יועצת בתחום החלל לגופים שונים, ביניהם לסוכנות החלל הישראלית, נכון?
נכון מאוד.
יופי, אז עכשיו אנחנו נשמע את מוזיקת הפתיחה שלנו ונצלול לתוך נשים בחלל. כמו תחומי מדע והנדסה אחרים, גם בתחום החלל נשים היו מיעוט בתחילת הדרך. נשים שונות תרמו לאורך ההיסטוריה בתחומים שהן נושקים או קשורים ישירות לחלל. זה התחיל, אני חושב, עוד מיוון העתיקה. הייתה אסטרונומית ומתמטיקאית בתקופה היא שקראו לה היפתיה, והיא חקרה את הנושא, למרות שכבר אז כמובן הידרו נשים מתחום המחקר. אסטרונומית השוודית אווה אקבלד, שהייתה האישה הראשונה באקדמיה המלכותית השוודית למדעים במאה ה-18, עד אז לא הסכימו בכלל להכניס נשים לאקדמיה, ואפילו קרוליין הרשל, אסטרונומית ממוצא יהודי גרמני שחיה במאה ה-18 וה-19, היא כמובן עבדה עם אחיה וסייעה לו בקריירה האסטרונומית שלו, אבל היא לפחות נחשבת עד היום לאחת המדעניות הראשונות שזכו בסוף להכרה בפני עצמן, ומה שמדהים זה שהרבה פעמים הן זוכות להכרה אחרי מותן. אולי דוגמה טובה לזה היא אחת האסטרונומיות הכי ידועות מהמאה הקודמת, הנריאטה ליבית, שהייתה אסטרונומית מאוד מאוד היום היא מאוד מפורסמת, חיה במאה הקודמת, ב-1868 היא נולדה, כן, מזמן, והיא על התפקיד חשוב בעצם בהבנה שלנו היום של היקום, נכון?
נכון מאוד, אז הנריאטה לויט עבדה במצפה הכוכבים של אוניברסיטת הרווארד, והיא בעצם קטלגה הכוכבים לפי הבהירות שלהם, והיא גילתה שיש גופים שנקראים קפאידים, שהבהירות שלהם משתנה לפי הזמן, ואפשר לקבוע כל מיני תכונות ולהבין גם עליהם, וגם להבין בעצם מרחקים בתוך היקום, בתוך הגלקסיה, והמחקר שלה בעצם היווה את הבסיס ליצירת הסרגל הקוסמי, שהיום אנחנו יודעים שזה ממש כלי שמאפשר לנו למדוד מרחקים בין גופים גם בתוך הגלקסיה שלנו, ואפילו בגופים שנמצאים בגלקסיות אחרות, מה שאז לא ידעו, בגלל שהיא כמובן חייתה לפני הבל המפורסם, שיגיע רק אחר כך בהיסטוריה, אבל היא בהחלט הניחה את היסודות למחקרים האלה.
עוד מישהי שבעצם שמה מוכר היום, אבל יותר אחרי מותה מאשר תוך כדי. עשרות שנים אחריה הגיעה האישה הראשונה לחלל. הקוסמונאוטית הראשונה, ולנטינה צ'רקובה, שגם שם היה איזשהו סיפור מעניין, הגיעה לחלל כמובן כדי לעשות איזשהו שואו-אוף מבחינת ברית המועצות. אנחנו מדברים על תקופת המלחמה הקרה והמרוץ לחלל בין ברית המועצות וארצות הברית. וזו הייתה בעצם טיסת רעבה של הרוסים, להראות שהנה גם אישה יכולה להגיע לחלל. עברו 19 שנים עד שהרוסים שלחו קוסמונאוטית נוספת. ודרך אגב, עברו 20 שנים נוספות עד שאסטרונאוטית אמריקאית טסה לחלל. אבל עוד לפני אסטרונאוטית אמריקאית, הייתה בנאסא נוכחות נשית, גם בתוכנית החלל וגם מחוץ לתוכנית החלל, נשים עסקו בחלל. מה קרה שם? מה היה שם?
נכון, אז באמת סיפרת על ולנטינה טרשקובה שהייתה, ולנצח תיזכר כאישה הראשונה בחלל, ובארצות הברית השמרנית והגזענית של פעם, נשים לא הורשו להצטרף לתוכנית החלל מכל מיני סיבות, והם באמת הודרו ממנה. אבל במהלך שנות ה-60, כמובן אפילו בסוף שנות ה-50, כשארצות הברית קימה את תוכנית מרקורי 7, שזאת תוכנית האסטרונאוטים, שכולם כמובן גברים לבנים כאמור, דוקטור לאבלייס, שהיה רופא שהיה אחראי בעצם מטעם נאסא לעשות את, או לפתח ולבחון את האסטרונאוטים בכל מה שקשור לביצועים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וכן הלאה, שאל את עצמו שאלה מאוד מעניינת, הוא היה פמיניסט בתקופתו, והוא שאל את עצמו האם גם נשים יכולות לעשות את אותם פעילויות, יכולות לעבור את אותם מבחנים ומיונים, ומה זה בעצם אומר על תוכנית החלל המאוישת. עכשיו הוא שמר את הדבר הזה לעצמו כמובן, אבל הוא בהחלט החליט שהוא בודק את הנושא, והוא הכריז וקרא לנשים לבוא ולהצטרף לבדיקות האלה, לבוא בעצם ולבדוק האם הן יכולות לעמוד באותם מיונים. צריך לזכור שבאותה תקופה היו לא מעט נשים אמריקאיות שהשתתפו במלחמת העולם השנייה כטייסות. הן אמנם לא זרקו פצצות, בגלל שאז נשים לא יכלו לזרוק פצצות,
השם
לא
ישמור.
מספיק, כן, בגלל שהן לא מספיק מוכשרות לזה, אבל הן בהחלט הטיסו מטוסים, מטוסי לוגיסטיקה, וביצעו כל מיני משימות של לוגיסטיקה ותספוקת ממקום למקום, ולנשים באותה תקופה היו ממש מועדוני תעופה משל עצמן, הם התחרו ביניהם, היו להם מועדונים ופעילויות רבות, ואל אותם מועדונים בעצם הגיעה הבשורה, הגיעה הידיעה לאותה תוכנית של דוקטור לאבלייס, ולא מעט נשים הגיעו בשביל להיבחן, בשביל לבדוק האם הן יכולות להיות אסטרונאוטיות בעתיד, כן? אף אחד לא ידע מה יקרה בהמשך. וכאמור, הסיפור הזה התקדם מהם מאוד יפה, והם עברו את המיונים, 13 נשים עברו את המיונים בהצלחה, חלקן אפילו עברו חלק מהמבחנים בהישגים גבוהים יותר מאשר הקולגות הגבריים שלהם, שלימים הפכו להיות אסטרונאוטים אמיתיים בתוכנית החלל האמריקאית. ולאותם נשים קראו מרקורי 13 על משקל מרקורי 7, מה שמעניין זה שאותן נשים לא זכו אף פעם להגיע אל החלל ובאמת להשלים את תוכנית ההכשרה, בגלל שאחרי שהסתיים השלב הזה, דוקטור לאבלייס בעצם פנה לנאסא באופן רשמי וסיפר על אותם בחינות שהוא עשה אצלו בקליניקה, וכמובן שבנאסא ירימו גבה, הדבר לא היה מקובל אז, זה הגיע גבוה מאוד עד סגן נשיא ארצות הברית דאז, שכמובן ביטל את הנושא ופשוט החליט להוריד אותו מסדר היום, ובכך בעצם אותן נשים שהיו בהחלט מתאימות ובהחלט ראויות לא זכו להיות אסטרונאוטיות, פשוט בגלל שהן נולדו כנראה בתקופה לא מתאימה.
הקדימו את זמנן.
הקדימו את זמנן, ממש ככה. אבל אני חושבת שהם סללו את הדרך לנשים אחרות. בהחלט כן.
אז תכף נדבר באמת על האסטרונאוטיות שכן, או אנשים שכן מצאו את עצמם אסטרונאוטיות, אבל בנאסא היו עוד נשים שכן עבדו, או בתוכנית החלל האמריקאית היו נשים שכן עבדו בנאסא, נכון? אפילו סרט מפורסם יצא על זה לפני מספר שנים.
נכון מאוד, אתה כמובן מדבר על קטרין ג'ונסון ושתי הקולגות שלה בסרט Hidden Figures, או מאחורי המספרים שהגיע לאקרנים באמת לפני כמה שנים, ועשה לכולנו שירות מצוין. אני חושבת שמעבר לעובדה שהוא הביא את הסיפור המרגש הזה, הוא גם לימד אותנו על עוד משהו. יש, זה נכון שבקדמת הבמה נמצאות אסטרונאוטיות, נשים שבסוף מגיעות אל החלל, אבל מאחורי הקלעים, ממש כמו בכל תחום, יש הרבה מאוד אנשים שעובדים ומגיעים להישגים וחוקרים ומפתחים ובונים, והם חלק בלתי נפרד מאותה הצלחה, והסיפור הזה באמת מלמד אותנו על מה קורה מאחורי הקלעים, אפילו של נאסא. וכאן באמת מסופר סיפור על שלוש נשים אפרו-אמריקאיות בארצות הברית השמרנית של אותה תקופה. באמת, מה הסיכוי לנשים אפרו-אמריקאיות להצליח ולהתברג בתפקידים כל כך חשובים, ובטח בסוף גם להצליח ולתרום. ובאמת אחת הנשים, או הסיפור המרכזי, או הסיפור של קטרין ג'ונסון, שהופכת להיות אחת הנשים המשפיעות ביותר והחשובות ביותר בתוכנית החלל האמריקאית המאוישת, ותורמת תרומה משמעותית, ומי בכלל חשב? צריך להגיד שהסרט הזה, מעבר לכך שהוא חשף בפנינו את העובדה שיש הרבה מאוד אנשים מאחורי הקלעים, אז הוא גם הביא את הסיפור של חוסר הצדק שנעשה. זאת אומרת, יש כאן גם סיפור על כל תוכנית החלל ועל אנשים בקדמת הבמה ומאחוריה, וגם את הסיפורים האישיים הקטנים של אותם אנשים, אותן נשים שבעצם נאבקו בשביל להגיע ולהגשים את החלום שלהם.
זה מעניין, כי בשנים האחרונות יש מין עדנה או מין פריחה כזאת בהערכה כלפי אותן נשים. ב-2016 אובמה נתן אות הוקרה למרגט המילטון, שהייתה אז ראש צוות תוכנה של פרויקט אפולו 11, שהייתה אחראית אשכרה לתוכנה של הנחיתה של המודול על הירח, ויש תמונה מפורסמת שלה עומדת ליד ערימת דפים כזאת ענקית, שזה כל הקוד שהם כתבו, הדפיסו אותו, ערימה בגובה של בן אדם. לפני מספר חודשים נאסה כמובן החליטה לקרוא לבניין ההנהלה של הארגון עצמו, על שם מרי דאבליו ג'קסון, המהנדסת האפרו-אמריקאית הראשונה בנאסה, שהספר והסרט שדיברת עליו כמובן מבוססים על סיפור חייה. למה לדעתך כל זה קורה פתאום? מה קרה שיש עדנה כזאת סביב הנושא?
אני חושבת שזה חלק מכל מה שקורה לנו כחברה עולמית בשנים האחרונות. אני חושבת שאנשים מתחילים להבין את המשמעות של חוסר הצדק וגם חוסר ההיגיון, אני חושבת שזה יותר חוסר ההיגיון, בהדרת אוכלוסיות מסוימות. זה לא משנה אם מדובר בנשים או באנשים בצבעים שונים, זה ממש לא חשוב. ואני חושבת התופעה הזאת או ההבנה הזאת שהגיע הזמן לסדר עולמי, סדר ציבורי אחר, מודרני, שמכבד מגוון אנשים, מגוון פרטים שונים בתוך אוכלוסייה אתרוגנית, אני חושבת שהוא עושה שירות טוב לכולנו, וגם כמובן לנשות החלל. אני רוצה לספר לך עוד משהו אחד נחמד לגבי מרקורי 13.
ספרי לי עוד הרבה דברים נחמדים.
אוקיי, אז אמרתי קודם שנשות מרקורי 13 לא זכו לטוס לחלל, אבל קרה דבר מאוד נחמד ב-1995, האסטרונאוטית איילין קולינס, שהייתה טייסת בחיל האוויר האמריקאי, נבחרת להיות האישה הראשונה שתטיס, הטייסת הראשונה של מעבורת החלל האמריקאית. לפני זה נשים השתתפו בטיסות של מעבורת החלל, אבל אף פעם לא הטיסו את המעבורת. ואיילין קולינס ליום השיגור מזמינה את נשות מרקורי 13. וזה סיפור ש...
זה מרגש.
זה מרגש מאוד. תמיד שאני מספרת על זה לנערות בבתי ספר, בהרצאות מעוררות השראה, אני תמיד ככה נתקע לי בגרון, ואני מרגישה שהעיניים שלי ממש מוצפות הדמעות, כי היא בעצם הזמינה אותם לשיגור, וכשהם עמדו, אז קודם כל נאסה בכלל לא ידעה שהן מוזמנות בהתחלה, ואחר כך שהיא ראתה אותם בתוך הרשימות, אז היא כמובן הפכה אותם למוזמנות VIP, והם ככה עמדו, והיא עומדת מעל הבמה, על דוכן הנועמים, רגע לפני שהיא תעלה למעבורת ותטיס אותה במו ידיה, והיא אומרת שבזכות אותן נשים, היא עומדת על הבמה, החלום שלה מתגשם, הם סללו עבורה את הדרך, ואני חושבת ש... זה נכון שזה קורה בהרבה מאוד תחומים, אבל אתה יודע, אנחנו נשים בתחום החלל, ולראות כזה דבר, לראות אותן שהן כבר מבוגרות, עומדות ככה ומכבדות אותה, והיא מכבדת אותן, ואחר כך כמובן עולה אל המעבורת, זה הרגע מאוד מאוד מרגש. זאת הייתה סגירת מעגל, ואני חושבת שזה מאוד יפה, מאוד יפה לראות את העובדה שנשים כשהן מצליחות, הן גם יודעות להסתכל אחורה, לראות בזכות מי הם הגיעו, להסתכל קדימה ולהחליט איך הן הולכות לעשות את אותו הדבר בהמשך.
כן, אז אמרת באמת שהוציאנו כאן שלארצות הברית לא הייתה אישה בחלל עד שנת 1983, שזה די מדהים, 20 שנה אחרי הקוסמונאוטית הראשונה. בסוף שנות ה-70, השחקנית נישל ניקולס, למי שמכיר, התפרסמה... כששיחקה את הדמות של אוהורה במסע בין כוכבים, היא השתמשה במעמד הציבורי שלה אז, כדי לדבר למה אנשים ואפרו-אמריקנים, ונגד ההדרה שלהם מתוכנית החלל האנושית של ארצות הברית. זאת אומרת, היו כבר נשים ואפרו-אמריקאים בתוכנית החלל, אבל לא כאסטרונאוטים. ונאסה לא הכרה להגיב, זה מעניין שכבר אז נאסה שיחקה משחק פינג פונג מעניין כזה, ואמרה לנישל, בואי, תביא לנו אנשים. ונישל הביאה בהצלחה את האפרו-אמריקנים והנשים הראשונות לתוכנית החלל, ומאז עבדה בנאסה בתפקיד של ניהול של שוויון מגדרי מבוסס צבע ואור, מדהים שפעם היה כזה דבר. דרך אגב, אחת הנשים שהיא הביאה הייתה האסטרונאוטית האמריקאית הראשונה שטסה לחלל, סלי רייד. זה מעניין שהיה צריך אישה ועוד אפרו-אמריקנית כדי שהדבר הזה יזוז. להזיז את הארגון הענק והגדול הזה, כדי ליצור את הצדק הזה. וכשאני מסתכל על מה קורה במדינות אחרות, נאורות כמו ארצות הברית או אולי פחות, גם הם לא שלחו יותר מדי נשים לחלל. חוץ מברית המועצות וארצות הברית, או אחריהם בעצם, הכשירו ושלחו אסטרונאוטיות לחלל קנדה, בריטניה, יפן, צרפת, דרום קוריאה, שזה מקרה יוצא דופן ומעניין, סין ואיטליה. בסך הכל 10 מדינות שלחו מה-50 ומשהו אסטרונאוטיות לחלל, מתוך 500 ומשהו אנשים שהיו כבר בחלל, עשירית.
נכון מאוד. אנחנו לגמרי רחוקים מהמספרים הרצויים. אני חושבת שאנחנו, דיברת קודם על כך שבאמת אנחנו רואים איזושהי עדנה בשנים האחרונות, אז באמת אפשר לראות שגם במחזורים האחרונים של קורסי ההכשרה של אסטרונאוטים בנאסה, אפשר לראות שיש אחוז נשים הרבה יותר גבוה, ואני חושבת שאנחנו מתחילים כאן באיזושהי מגמה של תיקון, שאנחנו, כמובן שזה לא יקרה מיידית, כי יש לנו לפצות על כל, על כל ההיסטוריה, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים, במקום טוב. אני חושבת שהעובדה שארצות הברית מכריזה על כך שבתוכנית ארטמיס תגיע אישה ראשונה על הירח, אני חושבת שזה נקודה שצריך להתייחס אליה, שצריך להתעכב עליה. אני חושבת ש... אם אנחנו נזכור את תוכנית אפולו, שהייתה מ-69 עד 72, ובסך הכל 12 גברים לבנים צעדו על הירח, אז ארצות הברית מתחשבנת עם עצמה ככל הנראה, וב-2024, אני מקווה שכך באמת יהיה, אם הלוז לא יזוז, אישה ראשונה תצעד על הירח, ותצעיד את כולנו. זה יהיה צעד קטן לה וצעד גדול לנו.
נכון. זינוק אדיר לאנושות במקרה הספציפי הזה, ולא סתם הם בחרו את השם ארטמיס, שהייתה כמובן אחותו של אפולו, אז...
שזה גם מעלה סימן שאלה על למה לא קראו לתוכנית אפולו תוכנית ארטמיס מלכתחילה, זאת אומרת, האם חוסר הצדק היה כל כך שורשי שלאפולו הייתה, אפולו בכלל היה אל השמש, ארטמיס הייתה אלת הירח, והם היו אחים תאומים במיתולוגיה, ובכל זאת...
כן, אבל אם תסתכלי בציורים או בתמונות, אפולו הוא גבר לבן.
באופן לא מפתיע.
כן, מסביר הכל. בישראל יש תעשיית חלל ותיקה, כמה עשרות שנים כבר, ובעשור האחרון התחילו להתפתח גם חברות חלל חדש, מה שנקרא New Space, חברות הייטק שהן בתחום של תוכנה וחומרה בחלל. יש גם אקדמיה בתחום החלל, את כמובן דוגמה לזה. מה רמת המעורבות של נשים בתעשיית החלל ובאקדמיה הישראלית?
אז אני חושבת שישנה מעורבות אפילו מרשימה, גם באקדמיה. יש נשים שעוסקות בחלל במגוון של תחומים, גם בחקר החלל הרחוק, גם בחקר מערכת השמש, תצפיות מכדור הארץ באמצעות לוויינים. יש הנדסת חלל, וגם בכל התחומים האלה משולבות נשים שחוקרות, דוקטורנטיות, סטודנטיות, וכמובן סגל בכיר. וגם בתעשיית החלל משולבות נשים. כשאני אומרת חלל, אני מתכוונת לא רק ממש לחקור את החלל, כי בתעשייה אתה בעיקר עושה הנדסה או תכנות או דברים נוספים, וגם כאן יש נוכחות נשית מרשימה. האם זה מספיק? ממש לא. אנחנו צריכים בהחלט, אנחנו צריכים למצוא את הכלים ואת הדרך לעודד נשים שחולמות חלל, להגיע ולהגשים את החלומות שלהם, וגם כשהן כבר נמצאות בתוך התפקידים, מאוד קשה לטפס למעלה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בתחומים אחרים בחיים, שנשים כמעט לא מצליחות להגיע לעמדות בחירות, ולא תמיד הן גם מצליחות לזכות לאותו תגמול מבחינת שכר, אבל אני מסתכלת כאן ואני אומרת, באמת יש נשים מצוינות בתחום החלל, ואין שום סיבה שאנחנו לא נראה סביב שולחן הדיונים של תעשיות או של חברות חלל בתפקידים הבחירים גם יותר נשים.
דרך אגב, אני רוצה קצת לחלוק על מה שאמרת. זאת אומרת, אני מסתכל היום על השוק של ההייטק, השוק הפיננסי, מנכלית פייסבוק, מנכלית SAP ישראל, נגידת בנק ישראל, מנכליות של רוב הבנקים הגדולים בישראל הם נשים. זאת אומרת, אני לא חושב שהמצב היום הוא כמו שהיה פעם, ויש נשים שכן מגיעות לתפקידים מאוד מאוד בכירים. בחלל אני פחות מכיר, אני מכיר את תעשיית החלל די מקרוב, לא מכיר נשים בתפקידים בכירים שם, בודדות. כן, יש
נכון,
כמה?
יש כמה בודדות. נכון, יש כמה בודדות, והן באמת הגיעו בזכות העובדה שהן מאוד מוכשרות.
נכון.
והן, מה שנקרא, בול פגיעה לתפקיד שלהן. ואני חושבת שיכול להיות שזה בגלל שמלכתחילה יש פחות נשים שעוסקות בתחום החלל, ולכן גם כאן האחוזים יותר נמוכים. אני מבינה את מה שאתה אומר, אפשר גם, היה לנו את שבוע החלל הישראלי ממש לאחרונה, והיה שם את כנס החלל הבינלאומי של סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע והטכנולוגיה, והיו שם לא מעט נשים שהשתתפו בפאנלים, וחלקם באמת הגיעו מהתחום הפיננסי ומתחום ההשקעות, לא בהכרח נשים שממש נמצאות, לא ממש מהנדסות חלל או חוקרות חלל, אבל כן אפשר לראות מגוון מרשים. האם זה מספיק? לא, זה לא מספיק. וזה כנראה בגלל שנשים באמת פחות בחורות בתחום החלל. זה בדיוק כמו שתגיד לי, איך יכול להיות שנערות פחות בחורות בתחום הפיזיקה? מה? הראש שלהם עובד אחרת? למה הן הולכות יותר לכימיה וביולוגיה ולא לפיזיקה? ואל תבין אותי לא נכון, כימיה וביולוגיה הם מקצועות מצוינים לא פחות מפיזיקה, אבל זאת עובדה שיש לנו איזה שהם קיבעונות מחשבתיים שאנחנו צריכים לשנות אותם, מה שלהזיז את הגבינה.
אז מה אנחנו הולכים לעשות? This is the money time, כאילו, מה אנחנו עושים עכשיו?
אוקיי, אז the money time זה בעצם, קודם כל, אנחנו לפני כשנה, אני ומספר קולגות שלי הקמנו את עמותת WeSpace, זאת עמותה לקידום נשות החלל בסקטור החלל הישראלי, והמטרה היא לתת את הכלים, לתת את ההזדמנות במנטורינג, בפעילויות שונות, והרעיון כאן זה באמת לקדם נשים נשים. גם נשים שנכנסות לתחום וגם נשים שכבר נמצאות בתוך התחום הזה וצריכות עכשיו את הדרך לשלב הבא.
איך עושים את זה?
אז עמותת נשות החלל הוקמה, אמרנו, בשביל לקדם נשים, ואיך עושים את הדבר הזה? אז קודם כל, מצטרפים לעמותה. נשות החלל צריכות להצטרף לעמותת WeSpace, בשביל לקבל את כל הטוב הזה. והטוב הזה אומר, מפגשים מקצועיים, מפגשים עם נשות אקדמיה ונשות תעשייה, גם בארץ וגם בחול, בין אם זה מפגשים פיזיים או מפגשים מקוונים שעשינו כמה כאלה. יש לנו פעילות של נטוורקינג, פעילות שמאפשרת לנשים לשתף אחת את השנייה ולהתלבט ביחד. אני חושבת שגולת הכותרת זה פעילות המנטורינג. מה זה מנטורינג? מנטורינג ממש כמו בכל תחום. יש לנו נשים מובילות בתחום, מספר נשים בכירות בתחום החלל, והן למעשה מתגייסות ונותנות מזמנם ומהיכולת שלהם לסייע לנשים צעירות בתחום החלל, לנשים שנמצאות באיזשהו שלב ורוצות, ויש להם דילמות מסוימות, וממש מלוות אותם ונותנות להם את הכלים. אנחנו התחלנו בתוכנית הזאת ממש לאחרונה, זו תוכנית טריה, ואנחנו מקוות מאוד שהיא תצליח ליצור את השינוי ותאפשר לנשים את אותם דברים שאנחנו מבקשות בשבילן.
אמן. וזה נראה לי מקום מצוין לסיים. עדי, איזה כיף שיצא לנו לדבר על הנושא הזה, ואנחנו נשדר את זה גם אוטוטו ביום האישה הבינלאומי. אני רוצה להודות לך מקרב לב על ההזדמנות לדבר על נושא שהוא באמת כל כך חשוב, ואני מקווה שכמה שיותר ילדות, נערות ונשים יקשיבו לזה ויבינו שהשמיים אינם הגבול. יש לך איזשהו מסר אחרון לבנות?
אז המסר שלי, קודם כל, זה If you can see it, you can be it. וזה אומר, ממש בקצרה, שאם נשים צעירות רואות נשים בחירות, או נערות או ילדות משוחחות, נפגשות, מדברות עם נשות חלל מקצועיות ורואות שיש להן להגיע. אפשר לטפח את החלום הזה, אפשר לקחת אותו קדימה וממש להפוך אותו לקריירה, וזאת הדרך. פשוט להיות שם ולעורר השראה ולטפח ולקדם.
ויש פרויקטים, אני חושב, מרמת בית ספר ועד לאקדמיה, Space IL, דרך הפרויקט של המיץ המדעי, דרך פרויקטים אחרים שלוקחים ילדות, נערות ומקדמים אותם, נכון?
כן, אז באמת צריך להגיד שגם למשרד המדע והטכנולוגיה בסוכנות החלל הישראלית יש פרויקטים לקידום גם נערים וגם כמובן נערות, ילדות, בשביל שאנחנו נוכל להגיע לאותו שוויון מגדרי ולתת לכולם את ההזדמנויות. אני באופן אישי יזמת חינוך, ואני הקמתי, יצרתי את תוכנית Space Girls, כמובן איך לא, שזאת תוכנית שהמטרה שלה זה לטפח נערות בתחום של חלל, לא רק במדע, אלא גם ביזמות וחדשנות, לתת להם הזדמנות להכיר את העולם האמיתי, להכיר את תעשיית החלל הישראלית. התוכנית הזאת היא בהשראת ישראל כסטארט-אפ ניישן, כמודל להשראה, ואנחנו מאוד מקוות שהשמיים הם הגבול התחתון.
אז מי ששומעת ורוצה לדעת עוד, אפשר לפנות לוויספייס, אפשר לפנות אלייך, עדי, נכון? אפשר לפנות אליי למי שלא מכיר ואני אקשר לעדי, או לסוכנות החלל ולברר עוד ועוד פרטים על מה אפשר לעשות כדי להיכנס לתחום החלל בתור נערה, ולא לפחד. אני חושב שהרבה פעמים, לפחות מחקרים מראים את זה, שהרבה פעמים נערות או נשים לא נכנסות לאיזשהו תחום כי הן מפחדות שהן לא יצליחו שם. לא צריך לפחד, אתן הרבה יותר מוצלחות מאיתנו, אני מוכרח להודות. אני רוצה לסיים גם ולהודות לצוות פודקאסט על חלל, אביעד מן הסופרמן, האיש שמאחורי עריכת הסאונד והמוזיקה הנפלאה בסוף כל פרק. איתי לאון, הדון קורלאון, המעצב הגרפי של חברות החלל, שעושה לנו את כל האיורים היפים לכל הפרקים שלנו, ובנתן אל, הוא קול כמו Space.il, על העזרה עם הרשתות החברתיות. אני אייל בן זאב, וזה היה פרק חגיגי, חגיגי אני מדגיש, נוסף, של על חלל. ביי ביי. Sauce, gotta be looking like red goo. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting naked better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the prudent in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting nigga better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. של אבא שלי מבולגריה, אבל אבות אבותיהם הגיעו מגירוש ספרד. אז השם הוא ספרדי, ולכן אנחנו שומרים אותו. אז את ניניו שעושה בורקסים?
אני ניניו שאוכלת בורקסים. שמכינים לי אחרים במשפחה.
מצוין.
כמו אמא שלי. כן. שהיא בכלל פולניה. אבל היא למדה להכין בורקס, כי אין ברירה.
כשפולניה ובולגרי נפגשו.
בדיוק. כן.